אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן וביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן אלכס לויקר וכן עוז, שלום לכן, שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? היום בערב בבית אריאלה התקיים אירוע בהנחיית המשוררת שני פוקר, שבו תדבר דלית מתתיהו, עוצרת המחלקה לאומנות ישראלית במוזיאון תל אביב. תדבר עם המשוררת, שרון אס, על שפה וחומר. כל זה קורה בחלק מסדרה שנקראת דיבור צפוף, איך לכתוב על אומנות. וזה טוב, כי...
כי באמת, איך?
איך כותבים על...
איך?
הבעיה היא...
או איך לא.
הבעיה
אנחנו
היא
מקבלים הרבה דוגמאות לאיך לא.
נכון, זהו, אנחנו מקבלים הרבה דוגמאות לאיך לכתוב על אומנות. ואז אתה אומר לך, למה אתם לא מבקשים עזרה? מסופרים. אבל גם...
הם יכולים אצל... גם לבוא אלינו,
אבל לא, אנחנו... לא, אבל גם אצל הסופרים משהו. אתה מתחיל לחשוב שהם לא...
תלוי, תלוי.
יודעים איך כותבים.
תלוי בסופר.
שרון אס אולי יש לה כמה עצות טובות.
כן.
השאלות שיעלו שם הן כיצד נוצר מפגש פורה בין דימוי לסימן, האם הטקסט הכרחי ליצירה האומנותית, מדוע נפער מרחק כה גדול בין האומנות החזותית והכתיבה, באילו דרכים ניתן לגשר עליו, שאלות מצוינות כולן, אחת אחת. אנחנו נדבר אז היום עם דלית מתתיהו ונשמע באמת איך כותבים על אומנות ולמה לפעמים הכתיבה על אומנות נראית כמו פרודיה.
הרבה פעמים.
יש את הקטע הזה שפשוט אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם אומנות חזותית.
מי לא יודע? באיזה מובן אנחנו לא יודעים?
לא לימדו אותנו בבית ספר, כולנו לומדים לקרוא, אבל לא לומדים אותנו איך להסתכל על ציור, על אומנות, ולפענח. זו שפה שהיא
ארוכה מברורה. לא, אבל האדם שכותב על אומנות, זאת אומרת, נגיד, אני חושבת על טקסטים אוצרותיים,
אז זהו.
אולי לא לימדו אותו לכתוב.
נכון. או לחשוב.
למה ככה אתה מתנף על כל האוצרים באשר הם?
לא על כולם, על אחד ספציפית. אבל לא, אז אתה לפעמים נכנס לגלריה ואתה אומר, אוקיי, אני לא מבין, אני אפנה לטקסט. אז אני אפנה לטקסט, בטקסט יסבירו לי קצת, או יתנו לי איזה חוט, משהו, אני איזה. ואז אתה קורא את הטקסט ואומר, אוקיי, אני מבין פחות עכשיו. טוב, נדבר איתה על זה. אנחנו גם לא צריך לעשות איזה פרודיה מהפרודיה, כן? כי יש גם ערך... לשיח מסוים של איך שכותבים על אומנות. אומנות, הכתיבה האוצרותית על אומנות לא צריכה להיות ספרות נהירה. יכולה להיות משהו שהוא יותר אינטואיטיבי, או יותר פילוסופי, או יותר תיאורטי. זאת
שאלה?
בסדר.
זאת שאלה?
זה בסדר. גם אנחנו לא צריכים להיות הפרודיה של האדם הזה שאומר, כולכם
למה
מפוחים.
לא? תן רגע, תן שנייה להיות פרודיה.
לא,
מה יש לך?
זהו.
אני אהיה הפרודיה.
את תהיה פרודיה
אתה,
הפעם?
כן.
זה בניגוד להרגלנו, את תהיה הפרודיה. בסדר. אוקיי. אנחנו נדבר על זה ונבין את כל הדברים האלה, או חלק מהם. נדבר היום גם עם רינת שניידובר על ספרה החדש, סיפור הצלחה, שיצא לאחרונה בהוצאת אפיק. זאת נובלה שבה עומד אדם על גג, על הגג של בניין פנורמה, מתכוון לקחת את חייו בידיו, מתכוון להתאבד. הוא קץ בחייו ויש לו הכל לאדם הזה. לכאורה לא היה צריך...
יש לו הכל.
כזה.
יש לו,
יש לו אישה שהוא אוהב, ועוד אישה שהוא אוהב, ויש לו כסף, הוא אומן די מצליח, ויש לו משפחה, ויש לו מקום לגור בו, דירה טובה במרכז תל אביב, וכאילו, מה הבעיה שלו? למה ככה? עוד מעט נדבר על זה עם רינת שניידובר, ונבין למה גם כשיש לך הכל, יש ספר כזה שאני מקריא לביתי.
אוי, אנשים שיש להם הכל וקצים בחייהם, אתה מקריא לה?
מי נחמת קטנטן של טובה יאנסן.
אוקיי.
שיש שם שאלה, למה, הוא שואל שם, קטנטן, הוא מאוד עצוב, אין מי שינחם אותו, הוא שואל, למה גם כשהכל כל כך נפלא, כל כך עצוב לי ממר, זו השורה שיש שם.
ומי ינחם? רגע, לא מכירה את הספר הזה.
לא מכירה אותו?
לא.
ספר מקסים, אני ממליץ מאוד, זה מי ינחם את קטנטן, חפשו.
מה התשובה לזה? מי ינחם?
זוטית.
זוטית?
זוטית, מנחם את קטנטן.
היא חברה שלו?
הוא מוצא אותה, קטנטן מנחמת זוטית, וזוטית מנחמת את קטנטן בסוף.
האמת שחברים זה הנחמה הכי גדולה שיש בחיים האלה.
הם לא חברים, הם זוג, זוגיות.
זוגיות, זה אני לא יודעת, אבל חברים.
אתה אומר, הרחקת לכת.
ממש.
בסדר, אגב זוגיות.
אגב זוגיות. כן, אפשר להגיד אגב זוגיות.
אגב זוגיות, נתחיל עם הודעה לעיתונות שקיבלנו, הודעה היסטורית. היסטוריה נעשית ברגעים אלה ממש.
נכון.
ההודעה הגיעה מיחסי הציבור של רשת הספרים סטימצקי, והכותרת של המייל שקיבלנו, של הדואר האלקטרוני, צריך להגיד, אנחנו מדברים פה עברית, מייל.
כמובן. אלקטרוני זה בעברית?
איך אומרים אלקטרוני בעברית? מישהו פה? מישהו יכול לעשות גוגל?
דואר אלקטרוני.
חשמלי? דואר חשמלי?
לא,
אלכס. לא דואר חשמלי.
הכותרת של המייל שקיבלנו.
למרות שזה יפה, דואר חשמלי אני אוהב, אנחנו נאמץ את זה. הכותרת של הדואר החשמלי שקיבלנו, סטימצקי מכריזה, ספר הזהב לביבי נתניהו, ה-40 בהיסטוריה לסופר ישראלי, לאחר שמחר למעלה מ-20,000 עותקים.
לשונית, אני לא בטוחה לגבי מה שכתוב כאן, אבל... זאת חתיכת כותרת, בכל מקרה.
הם התכוונו למשהו.
כן.
הם לא ניסחו אותו מושלם.
זה לא הניסוח הכי טוב בעולם. אני חייבת להגיד שהגיע המייל, קראתי את הכותרת הזאת, הרמתי גבה, והיא נתקעה. אתה רואה? תסתכל, היא נתקעה לי שם.
עדיין, אני מעיד.
74 שנות מולות ישראלית, ורק 40 סופרים, זה מה שבעצם אומרת הכותרת, רק 40 סופרים מכרו 20,000 ספרים.
כן, 20,000 הוא המקרה 40 בהיסטוריה.
הוא המקרה 40 בהיסטוריה.
זה מה שאני מבין, כן. אלא אם זה מוסך לא...
בקיצור, ההודעה לעיתונות הזאת היא הכרזה על עוד מעשה היסטורי של נתניהו, שביקר לפי ההודעה הזאת, אני מציטוט, בסניף סטימצקי בקניון עיר ימים, ושם הוא... לשון ההודעה, זכה להפתעה מרגשת במיוחד, יובל.
הוא במקרה ביקר בסניף הזה.
הוא במקרה ביקר, הוא נכנס שנייה.
אופ, קפצו עליו.
הוא היה מאוד מופתע.
אמרו לו, היי, הפתעה.
אייל גרינברג, מנכ"ל רשת סטימצקי ורותם סלע, מול הוצאת שיבולת, בישרו לו, כי הוא לא ידע, הוא בא, סתם, הם בישרו לו, שהספר הגיע למעמד המכובד של ספר זהב, ה-40 בהיסטוריה, והמהיר ביותר אי פעם לסופר ישראלי, זאת לאחר שמחר למעלה מ-20,000 עותקים, 10 ימים בלבד מיום שהופץ לחנויות, לא משנה שהם התחילו למכור את הספר הזה הרבה קודם, זה? כן. עוד הם מספרים לנו שם, ציטוט, נתניהו הנרגש, אמר בתגובה, אני מאוד שמח שהספר נקרא, מאוד נרגש מהתגובות החמות ומהעניין שמוצאים בסיפור חיי, ושמח על כך שהוא מעודד קריאה. ואני חייבת לומר שאני נרגשת מזה שנתניהו רוצה לעודד קריאה. כן. זה ניוז. אולי זאת הייתה צריכה להיות הכותרת.
למה? הוא תמיד היה ספר ש...
שרוצה לעודד קריאה, ונורא מוטרד ממצב המולות הישראלית, ומהמצב של חוק הספרים שבממשלה שלו ביטלה, וכל מיני הטרדות יש לו.
את מערבבת שני דברים.
תן, אני כאן בשביל להרבב.
יש לעודד קריאה, ויש להיות מודאג ממצב המולות הישראלית. מה הקשר בין השניים?
הוא לא מהמודאגים, הוא מהמעודדים.
את רואה הפקקים, הוא רואה מחלפים.
אוקיי. טוב, אז אייל גרינברג, מנכ"ל סטימצקי, מצוטט שם גם. זה הודעה שהגיעה מסטימצקי אחרי הכל. הוא אומר, אנו רוצים להגיד לך תודה. הספר נותן רקע מדהים להיסטוריה של מדינת ישראל, וכלי אדיר לעידוד קריאה בישראל. אז יובל, הם רוצים לעודד קריאה, ואם אנחנו רק היינו יודעים, היינו פונים אליהם לסטימצקי ולביבי נתניהו, ואומרים, אושיונה, הנה ראש הממשלה לשעבר ומנכ"ל רשת גדולה, רוצים להושיע את השוק המולי, ואנחנו פשוט לא ידענו. אז לא
ביקשנו.
לא ביקשנו, לא אמרנו כלום.
אבל עכשיו שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לפנות אליהם, זה אנשים בעלי כוח והשפעה.
בהחלט.
תעשו משהו.
בהחלט.
יש לכם את הידידים ואת החוטים למשוך.
משכונה.
יש גם תמונות שצורפו להודעה הזו לעיתונות. כך הן מתוארות התמונות במייל שהגיע מסטימצקי.
זה תיאור נפלא.
כן. בתמונות נקודותיים, אייל גרינברג, מנכ"ל רשת סטימצקי, ורותם סלע מול הוצאת הספרים שיבולת, הם לא מבטרים על הזדמנות להגיד את זה, מעניקים לביבי, מבינה?
לביבי.
זה אייל גרינברג, מנכ"ל רשת סטימצקי, וזה ביבי. את התעודה הנכספת.
התעודה הנכספת. הנכספת. הוא גמר כיתה א'.
האיש הזה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, כאמור, היה ראש ממשלת ישראל כל כך הרבה שנים, היו לו גם כמה הישגים במסגרת תפקידו, זה בלית ברירה.
בכל זאת, כן.
אם אתה ראש ממשלה, יש לך כמה הישגים, והנה הוא מקבל תעודה נכספת על מחירות של 20,000 ספרים. אם רק היינו יודעים שלשם הולכים הכיסופים שלו. אני חושב שהגיע הזמן להגיד כמה עובדות בקשר למהטלה הזאת.
אוקיי, אוקיי. אז קודם כל בוא נגיד שיש 3 אותות שניתנים על ידי התאחדות המו"לים. יש ספר זהב, ספר פלטינה וספר יהלום. ספר הזהב, בעצם זה, האות הזה מכובד מאוד, בהחלט. אבל הוא נמצא ברף התחתון של המחירות, על מחירת 20,000 עותקים. זה לא ספר פלטינה, למשל, שניתן על מחירת 40,000 עותקים. וכמובן שזה לא ספר יהלום, שזה כבר באמת נדיר, על מחירת מעל 100,000 עותקים. אנחנו דיברנו כאן, יובל, לפני כמה חודשים, על הקטגוריה הזאת, היהלום, שבה נמצאים רק 2 ספרים למבוגרים, בשנים האחרונות. היו. שזה סוס אחד נכנס לבר של דוד גרוסמן, ומלכת היופי של ירושלים, של שרית ישי לוי. ספר שיצא במודן, שאגב, עדיין לא מוכרים את הספרים שלהם בסטימצקי, אז מי שמחפש אותם צריך ללכת לרשת אחרת. למשל, צומת ספרים.
זה טוב, כי...
סם, שתדעו.
כי ביבי לא צריך להתחרות איתה.
נכון. שרית ישי לוי, למשל, מכרה יותר מ-250 אלף עותקים.
זה הישג.
זה הישג מטורף. זה הישג היסטורי אפילו, נכון. הייתי אומרת. נכון. אוקיי. אם חייבים להגיד היסטוריה בכלל על משהו שקשור למחירות, אני לא בטוחה שחייבים. אני חושבת שאנחנו... אני הייתי שמחה לשמור את זה לאירועים קצת יותר גדולים, את השימוש במילה הזאת. אבל ככה זה אצלכם, הנאו-קפיטליסטים. אתם ישר, זה היסטוריה ומחירות וזה, בסדר. אולי לא צריך להגיד את המילה הזאת כל כך בקלות, וגם במילה נחשפת, אולי צריך להשתמש בזהירות, נחשפת. אנחנו נחשפנו על ארץ ישראל 2000 שנות. מי כמו ביבי נתניהו יודע את זה? האם באמת אנחנו נחשפנו אבל לתעודת ספר זהב? אני לא יודעת, אני לא יודעת, יובל.
אני נחשף.
אתה נחשף. אז בוא נתחיל בזה שתכתוב ספר קודם, ואז תוכל להיחשף.
זה כמו שאני נחשף לזכות בלוטו, את אומרת לי, תמלא לוטו. שוב את מערבבת שני דברים שאינם קשורים, אני לא מבין אותך. אני רוצה גם אולי לתהות מה סטימצקי עושה פה בכלל. מדוע המנכ״ל של המברכת נתניהו, ולא מישהו נגיד מהתאחדות המולים, שהיא זו שאשכרה מעניקה את האות הזה. למה זה סטימצקי? טוב, בכל מקרה, גם באשר לכותרת שאומרת שמדובר בזה שנתניהו ה-40 בהיסטוריה, לא פחות ולא יותר, כן? 40. שוב, אם הבנתי את הכותרת נכון, כן?
כן.
אם זה מה שהם טוענים, זה כמובן לא נכון. האתר של התאחדות המו"לים לא מאוד מעודכן,
לא מאוד מעודכן.
אבל אפילו באתר לא מעודכן כמו זה, יש שם רשימה של ספרים שזכו בספר זהב, ברשימה שם יש איזה 60 ספרים, אבל רק מהשנים האחרונות, יש יותר מזה.
נכון.
כל שנה לקראת שבוע הספר הם מדווחים על הזוכים באותות האלה, שזהב, פלטינה, יעלום, אם אנחנו זוכים ביעלום במקרה, וגם בימים של מחירות דלות ביותר, כמו הימים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, תמיד יש כמה וכמה ספרים כאלה, ובכל מקרה, איזה מין דבר זה בכלל לומר, 40 בהיסטוריה, זה קצת נואש.
מאוד נואש, כן. הוא 40 בהיסטוריה.
אני 40 בהיסטוריה.
תשמע, אם אתה לא הראשון בהיסטוריה,
כן.
מקסימום שני בהיסטוריה.
כן.
תשחרר את זה.
לא מבין למה נתניהו צריך את זה. ברור לחלוטין שזה אקט של יחצנות, אבל יש בזה משהו נורא נורא זר לעולם המולי האמיתי, זה מאוד מנותק ממנו, כי האמת היא שבעולם המולי הישראלי האמיתי, ההתאחדות המולים מפרסמת את הנתונים האלה, את הרשימות האלה, אבל המולים עצמם והסופרים לא עושים מזה בדרך כלל עניין בכלל. הם עושים במקרה הטוב איזה סטורי באינסטגרם שלהם. יש 20 אלף עותקים.
בדרך כלל הם לא מפרסמים. זה מגיע אלינו כהודעות לעיתונות, שאנחנו לפעמים מדברים על זה, אבל זה לא...
אף אחד לא הולך לחנות ספרים כדי לחגוג את ספר הזהב שלו.
ובטח שמנכ״ל סטימצקי לא
נמצא שם. אולי בבית הם פותחים איזה בקבוק שמפניה ורודה.
סקר,
לא מוציאים הודעות לעיתונות. על זה ש...
ולא מדברים על זה, על הישג היסטורי.
לא מדברים. אבל הם לא נמצאים במערכת בחירות, וניסיון לזכות שוב בראשות הממשלה.
נכון.
אז זה העניין הזה.
בכל אופן, אנחנו פנינו לקבל תגובה על כל הדבר המשונה הזה, הוצאת צלע מאיר, אמרו לנו שזאת הודעה לעיתונות של סטימצקי ונתונים שלהם, אוקיי? סטימצקי, לעומת זאת, לא הגיבו על ה-40 בהיסטוריה, אבל היסטוריונים כמו היסטוריונים, יש להם זמן. אין, מה יש להם?
מלאך ההיסטוריה על כתפיהם או משהו כזה.
הם יגיבו בזמן ובמקום, ועד אז פשוט תמיד מומלץ להיזהר מהודעות לעיתונות. בשבוע שעבר ראיתי באיזה אתר שנקרא ערוץ 7, מין ידיעה מצחיקה למדי.
אתר שנקרא ערוץ 7.
לא יודעת, ערוץ...
כלי תקשורת.
כלי תקשורת, סליחה. ערוץ 7, סליחה. אוקיי, כלי תקשורת. הם כתבו כזה דבר, סטימצקי, רשת הספרים הגדולה בישראל, חשפה כי הביקוש לספרו האוטוביוגרפי של נתניהו, האוטוביוגרפי של נתניהו, הינו הגבוה ביותר מאז צאתו לאור בעברית של הארי פוטר. יובל, הם ממשיכים וכותבים שם, הספר האחרון בסדרה של ג'יי-קיי רולינג מכר למעלה מ-500 מיליון עותקים ברחבי העולם, והפך את רולינג למיליארדרית. אתה מבין? באיזה מבחן בגרות בלשון היו שואלים מה הקשר בין ההתחלה של ה... מה אתם מנסים לרמוז פה?
שרלון קולמס לא היה מוצא את ההיקש פה.
בדיוק. אז יש פה איזו מופרכות מסוימת, בלשון המעטה, סטימצקי משווים בעצם את נתניהו לרולינג מבחינת מכירות.
הם גם רומזים... הם רומזים שאוטוטו הוא מגיע ל-500 מיליארד. מיליון, סליחה.
מיליון, מיליון. למה אתה
מגזים? והופך למיליארדר.
רק 500, כן. הוא בדרך. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לנתניהו. באמת, עם כל הכבוד.
מסר אישי.
אני, זה מסר אישי.
רגע, יש איזה אות למסר אישי לנתניהו פה?
נתניהו, תראה. 20 אלף עותקים זה מאוד יפה, אני לא אומרת שלא. אבל למשל יש לך מישהו שאתה מכיר, את אמרת שקראת הספר שלו, ישבת איתו, אכלת איתו ארוחת ערב אפילו, שקוראים לו יובל נוח הררי, שאומרים שפה הוא מחר, בזמנו דיברו על 150 אלף עותקים, בטח עכשיו כבר יותר, כי הוא ממשיך למכור כל הזמן, ואז הוא גם מחר בעולם מיליוני ספרים. הוא כוכב באמת, אמריקאי. הוא כוכב. אז קצת צניעות, לפחות בתחום אחד, לא תזיק, לאף אחד מהאנשים שנוגעים פה בפרשה הזאת, למרות שאתם עושים יחץ, מדהים שאנשי שיווק מרגישים שהם יכולים לומר כל דבר, ואנחנו פשוט נוכל מהתבשילים שלהם. ולא, אנחנו לא נוכל. לא נוכל. אנחנו לא רעבים כרגע.
וזה גם אולי טיפ לסופרים. לא כל פעם שהיחצן אומר, בוא לסניף של רשת כזאת או אחרת ויעשו לך הפתעה מרגשת, ואז נוציא על זה הודעה לעיתונות, צריך להגיד לו כן.
סליחה, יובל, אל תהיה תמים. נתניהו לא אמרו לו בוא, והוא פשוט בא. זה הכל...
לא, זה טיפ לסופרים.
לסופרים.
לסופרים האחרים.
אני חושבת שזאת לא, בשום צורה, כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, לא קשור לסופרים, לא לסופרות, ולא לספרות.
אולי גם לא לספרות.
אפילו לא לספרות.
אז טוב שדיברנו על זה בתוכנית הספרות של כאן תרבות.
בהחלט. טקסטים על אומנות, יובל, לפעמים הם כל כך מופרכים, כל כך נראים כמו פרודיה על נושא, ולמה בעצם? האם זה חייב להיות ככה? ואתה שאלת מקודם, אמרת מקודם, אנחנו גם לא חייבים להיות הפרודיה על אלה שאומרים, גם הבן שלי יכול לצייר ככה. אז אני היום בתפקיד הזה.
כן?
כן. היום בערב בבית אריאלה, במסגרת סדרה שכותרתה, דיבור צפוף, איך לכתוב על אומנות, תדבר דלית מתיתיהו, עוצרת המחלקה לאומנות ישראלית במוזיאון תל אביב, עם משוררת שרון אס, תדברנה על שפה וחומר. בוא נדבר קצת, בוא נשאל, איך כותבים? שלום לאוצרת המחלקה לאומנות ישראלית במוזיאון תל אביב, דלית מתיתיהו.
היי, מריה. היי, יובל.
שלום.
קודם כל, את מסכימה איתי בכלל על האמירה הזאת שטקסטים על אומנות הם לפעמים ממש מופרכים?
כן, בטח.
אוקיי. הבעיה ידועה, את אומרת.
הבעיה ידועה. והשאלה היא, כמובן, גם על איזה טקסטים מדובר. כי הכתיבה על אומנות מתחלקת לכתיבה הפרשנית, שהיא כתיבה שהופיעה בקטלוגים ומחקרים על אומנות, ושם אני חושבת שהכתיבה היא נהדרת. הכתיבה המופרכת שאתה מדברת עליה היא הכתיבה שמופיעה כסוג של טקסטים מנגישים, טקסטים מתווכים. כל התופעה הזאת של, של, של להסביר את אובייקט האומנות או את העשייה האומנותית,
נגיד כתיבה אוצרותית במוזיאון או בגלריה, הטקסט הזה שהאוצר או האוצרת בדרך כלל הם אלה שכותבים אותו, נכון?
נכון,
ואז אתה
נכון.
נכנס לתערוכה, ואני לפחות תמיד אקרא קודם כל, ואז לפעמים זה נורא והיום.
נכון.
למה זה ככה בעצם?
את תראי, הנורא והיום, אני חייבת להודות, אני חלק מזה, אני עוצרת, אני כותבת טקסטים, יש כאלה שהם חושבים שהם איומים ויש כאלה שלא. אני חושבת שהבעיה היא באמת ש אובייקט האומנות מציב איזושהי יחידה, שמה שיכול לעמוד מולה זה או שתיקה, או לפעמים באמת מלל, שיכול או עשוי להיות, באמת ממש עלול להיות מיותר. וקיימת עוד בעיה, והיא שיצירת האומנות היא תמיד מעלה איזה סוג של דיאלקטיקה, של דבר והיפוכו, שהוא יכול להתקיים, הוא יכול להתקיים בתמונת חלום, הוא יכול להתקיים באובייקט אומנות, אבל ברגע שאתה פורט את זה למילים, זה נשמע כמו טקסט שלא אומר שום דבר,
כן.
שאומר כל הזמן דבר והיפוכו, וזה באמת אתגר, זה אתגר מאוד משמעותי איך לעשות את זה.
אבל מה שאת אומרת עכשיו בעצם, זה שאם אתן מדברות על איך לכתוב על אומנות, את אומרת, רגע, אולי אנחנו בכלל צריכים לשאול את שאלה לפני זה. האם בכלל אפשר לכתוב על אומנות?
האם צריך?
מה שאת אומרת עכשיו זה אולי שכתיבה על אומנות זה פרדוקס, זה בעצם מה שאמרת.
לא, אני לא אומרת שכתיבה על אומנות היא פרדוקס, אני אומרת שהיא פרויקט מאוד מאוד קשה, לא פתור. אני חושבת שכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו. אני חושבת שטקסט טוב על אומנות צריך לנסות לכתוב את האומנות ולא עליה, זאת אומרת להבין משהו מהותי ממה שהוא כותב עליו, ולנסות באיזושהי צורה לגלם אותו גם בכתיבה. אז אני אומרת דבר כזה, אני אומרת, האם צריך לשאול האם בכלל אנחנו זקוקים לכל כך הרבה טקסטים על אומנות? זאת אומרת, לפעמים לי יש תחושה שהייתי מעדיפה לראות אומנות בלי הטקסט המנגיש לפניה.
אבל את יודעת, לך יש אוריינות מאוד מאוד גבוהה מול טקסטים של אומנות. בוא נגיד, גם בשדה האומנות לפעמים מדברים על עבודת אומנות כטקסטים, ואת הטקסט הוא גם הוא טקסט, הכל זה טקסט הרי, ויש לנו סוגים שונים של אוריינות. כולנו יודעים לקרוא, אבל אף אחד, ולימדו אותנו מכיתה א' לזהות אותיות ולתחביר ומשפט, והתקדמנו לאט לאט, עד שבסוף חלקנו יכולים לקרוא את דלז וגואטרי ולהבין מה לזה למומרים, לכאורה. אבל לא עושים את זה איתנו עם אומנות. וגם עם טקסטים שהם מאוד מאוד מופשטים, מאוד מאוד קשה לנו. מול דלז וגואטרי, קשה לנו אפילו שאנחנו קראנו טקסטים כאלה כבר 20 שנה, על אחת כמה וכמה, כשיש לנו טקסט שהוא מופשט הרבה פעמים, כמו טקסטים תיאורטיים מאוד מאוד מופשטים, ואף אחד אף פעם לא לימד אותנו לעמוד מול יצירה ולקרוא אותה.
נכון, אבל אני חושבת שהפתרון הוא לא לנסות, לפחות זה הניסיון שלי, אני מדברת, יש פה גם עניין של איזושהי עמדה, שקשורה לעמדה האישית שלי, אבל יש גם עמדה מוסדית, ואני אנסה שנייה להעמיד את... העמדה שלי היא שיש לנו גם זכות, יש זכות להיות לא מובן, גם באהבה, גם ביחסים, גם ב... זאת אומרת, החידתיות, לא צריך לנסות לפתור אותה, אלא אפשר להשאיר אזורים שהם קצת לא נוחים, והם יותר מוחשים, זאת אומרת, לא על מה השיר, או, אלא... מאיזה חומרים הוא עשוי, השפה כמו, הם חומרים שעובדים איתם. ובמקום לחנך במרכאות את הצופה או את הקהל, מהי אומנות, באיזה מין טקסטים סמכותניים כאלו שמגלים, כאילו יש, כאילו לאומנות יש איזושהי טענה אחת או כמה שאותם היא אמורה, ולפספס את הדבר עצמו.
נכון, אנחנו כבר מזמן יודעים לא לשאול את השאלה די מטופשת למה התכוון המשורר. אז בעצם הרעיון שאת צריכה להסביר לי למה התכוון האומן הוא באמת מיותר אולי. אין צורך בזה, נכון?
זה לא השאלה של... לפעמים דווקא מאוד מעניין אותי למה התכוון האומן. זאת אומרת, זה לא הנקודה. הנקודה היא פשוט לסמוך. תחשבי על זה שאת הולכת למופע מחול. האם מצוות לזה איזשהו טקסט מסביר? האם לפני שאת שומעת קונצרט מצוות? לא. אבל יש איזו תחושה שהקהל לא יכול להתמודד עם אובייקט האומנות. ואני חושבת שהוא יכול. עכשיו, אוקיי, אנחנו אומרים, ניתן את הדברים העוזרים. הטקסט קיר יכול לצורך העניין... לספר קצת על האומן, על האומנית, על גוף העבודה שלה וכך הלאה, ולתת איזה שהן קורדינטות. אבל
אם אנחנו כן רוצים להבין למה התכוון האומן, למה שהאומן לא יכתוב את הטקסט הזה בעצם?
יש מקומות שאומנים לחלוטין, גם במוזיאון, זאת אומרת, נגיד בתערוכה שהייתה של דוד גינטון. דוד גינטון כתב הרבה מאוד טקסטים קצרים שהופיעו ליד העבודות, וזה היה נהדר. יש אמנים שיודעים לכתוב, יש אמנים שלא יודעים לכתוב, הוא כותב מצוין, והוא עשה את זה. ואת צודקת לגמרי שהקול של האומן הוא הרבה פעמים גם באמת מאוד מעניין.
אני לא יודע, אני לא בטוח שאני רוצה נגיד שסופרים יסבירו לי מה הם עשו בספרים שלהם. הרבה פעמים אני מרגיש שאני מבין...
לא, אבל זה לאו דווקא הסבר. זה לא חייב להיות הסבר.
זה לאו דווקא הסבר.
אבל מה שהאומן עשה תלוי על הקיר. הוא לא צריך להסביר את זה גם בטקסט.
אבל זה לא הסבר, יובל.
זה לא הסבר. זה למשל היה להגן את זה באיזושהי תקופה מסוימת, במה העסיק אותו באותה תקופה.
לא רק זה, זה יכול להיות טקסט פוליטי שלא קשור בכלל לדבר הזה.
לא, זה יכול להיות חלק מיצירת האומנות. בסדר, אז זה באמת משהו קצת אחר, נכון? זה כמו ההבדל בין קריאת ביקורת על ספר, שהסופר, אני מצטער שאני חוזר כל הזמן לדוגמאות של הספרות, פשוט משם אנחנו באים, אבל זה כמו שסופר יכתוב את הספר שלו, ואז יכתוב עליה ביקורת. אז זה לא זה. זה, אנחנו מדברים על האם הטקסט הוא חלק מעבודת האומנות, או טקסט שנועד לעזור לנו להבין אותה.
האם כשאדם בא למוזיאון, דלית, את, את, יש לכם תחושה שאתם צריכים לעשות את הדבר המגעיל הזה, המילה המגעילה הזאת, שנקראת להנגיש. מגעילה בעיניי כמובן. זאת אומרת, אתם אומרים, הרי האדם כבר בא לשם. למה תמיד יש את התחושה הזאת של, אבל בוא נסביר לו, אבל נשאיר אותו כאן, אבל אנחנו רוצים שהוא אהב אותנו, אנחנו רוצים שהוא יבין אותנו. הוא כבר שם.
הוא כבר שם, אבל אני חייבת לומר שבתערוכות שבהם ישנם עדיין אנשים שמגיעים והם לא חלק באמת מהתחום. זאת אומרת, עדיין אפשר להעריך שגם בקריאה, כן, של, נגיד של, של ספרות או בכלל קריאה, יש דבר אחד לקרוא, אני יודעת מה, הוראות, ויש דבר לקרוא פרוזה ולקרוא שירה, וכל אחד מה שהוא מציע. אני חושבת שאני רואה שקהל זקוק הרבה פעמים, כן, לאיזה שהם עוגנים. אני מבחינתי חושבת שצריך לשמוט אותם, אבל אני מבינה את הצורך גם, בכל זאת, שתהיה לך איזושהי מסגרת שלא תרגיש לחלוטין אבוד.
כן.
אני מאמינה מאוד גם בשיחי גלריה או בדברים כאלו, שהם מאפשרים לדבר גם את הדבר הזה. זאת אומרת, למה אנחנו זקוקים? את אמרת בעצמך שאת נכנסת ואת ישר קוראת את טקסט הקיר. למה?
כן, אני, כי יש לי פטיש לטקסטים, פשוט זו בעיה. אני הולכת קודם למילים.
חייבת לעבוד
למילים,
על זה, את חייבת לפתור את זה.
נכון, אני צריכה לפתור את זה. או לעוף על כן. זה. אני רוצה לשאול
אבל אותך... אבל תראו, השיחה היום תהיה לאו דווקא על טקסטי קיר או על דברים כאלה, אלא בכלל הקשר בין המדיומים האלה, שהוא קשר מרתק. כן.
אז אולי תגידי לנו באמת, מה צומח באמת משיחה בינך לבין משוררת, כמו שרון נס? מה יש לשירה לתרום לדיון על כתיבה של אומנות?
אני, קודם כל אני חושבת ש שתינו חולקות, או שני המדיומים חולקים, איזה אוזלת יד, אוזלה של השפה לאחוז במציאות. והעין היא כותבת, זאת אומרת, יש, הדברים הם באמת שזורים אחד בשני. גם יצירת האומנות לפעמים מעמידה איזה נרטיב או איזשהו סיפור. ומצד שני, הכתיבה או דימוי, מעלה דימוי, זאת אומרת, כמו נגיד אצל חזי לסקלי, דרך עליו באמצע עיר.
כן.
זאת אומרת, יכול משפט אחד פתאום ואתה פשוט רואה משהו. אז אני מניחה שהדיבור יהיה על הזוגיות הזאת. המאוד דרמטית אולי, או מאוד לא פשוטה, בין שני המדיומים האלה.
דיברת מקודם כן. על חידתיות, או כן. אנחנו עומדים מול אמנות כשאנחנו קצת מהים, הרבה אנשים מתארים את זה גם מול שירה, זאת אומרת, החידתיות הזאת היא, והבקשה הזאת היא רגע לשים לצופה או לקורא יד על החזה ולהגיד לו, חכה רגע, לפני שאתה מבין, זה משותף גם לאמנות וגם לשירה.
אני חושבת שבאמת אלו שתי צורות או שני אירועים שהם באמת מאוד דומים אחד לשני. הרבה יותר מאשר נגיד אובייקט האומנות ויצירת האומנות וסיפור או כן או רומן. כי בשניהם יש ממש חומרים שמתקיים בהם איזשהו תחביר. אז סך הכל קשה מאוד לפרוט אותו לטענה, ויש להם מבנה, זאת אומרת, לשיר יש מבנה, ויש לו מצלול, ויש לו... אז אני חושבת שיש באמת איזשהו דמיון בין השירה לבין אובייקט האומנות, ואני חושבת שעל זה נדבר, וזה יהיה מעניין לפתור את החידתיות הזאת. זה באמת עומד במרכז של הדבר הזה, שאלת ההבנה. אני קוראת שירים של שרון נס, אני לא תמיד מבינה אותם, אבל הם עושים לי משהו. אני מבין, אני חובה.
כי יש להם מוזיקה, שומעת המוזיקה שלה.
אני שומעת המוזיקה שלה, אני... המון המון עולמות פתאום מותחים יחד, וזו חוויה שאפשר כאילו כמו עיוור, איכשהו למשש אותה ולתת כל מיני שמות, אבל אי אפשר, קשה מאוד ללכוד אותה בשפה, וזה ללכוד בשפה את הדבר שמלכתחילה הוא שפה, נגיד בשירה.
נכון.
אז הדבר הזה הוא, לכן העונג של טקסטים פרשניים, שהם מאפשרים איזה מין פריצה של יריעה ואיזה ניסיון לשוטט, באמת לשוטט בתוך העיוורון הזה, או בתוך משהו כזה.
נשמע שיהיה מאוד מעניין הערב, בבית אריאלה, דלית מתתיהו, 7:30, עם המשוררת שרון אסט, דיבור צפוף, איך לכתוב על אומנות, אפילו אם לא תפתרו את זה עד הסוף, נשמע לי שיהיה בסדר.
יש גם, זה נחמד שדברים לא פתורים,
בדיוק,
לא חייבים לפתור כל הזמן.
אולי גם במפגש נשאיר איזה חידתיות. תודה רבה לך.
תודה דלית.
תודה לכם,
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הנה עומד לו אדם שיש לו הכל על בניין גבוה, ומתכוון לשים קץ לחייו. זה הסיפור שמספרת רינת שניידובר בספרה החדש, סיפור הצלחה, שיצא בהוצאת אפיק. וככה מתחיל הספר הזה, זה שני משפטים, זה לא משפט הפתיחה, משפט פתיחה
פסקה.
חזק. בואי נקרא את הפסקה.
כן.
חשבו על הרגע הזה שבו תינוק חי מפציע אל אוויר העולם. איזה רגע מתואב. אבלה נוראית, אין מה לדבר. הוא בר שעת לו במאה שפיר, נוח, מוגן, נטול מחאובים. הוא מוקף בקירות רכים, שומע צלילים רכים, נם וניזון לא מאמץ. הוא לעולם אינו רעב. הטמפרטורה בבועה מושלמת. ואז, פתאום, טרח. משהו מושך אותו בחוזקה. הוא נדחף בכוח אל תוך מחילה חונקת. הוא מפציע בחלל שלא היה שם קודם לכן. בפעם הראשונה בחייו משהו מציק או כואב לו. משהו מטלטל אותו. קולות רמים מכאיבים לאוזניו, יובש מכסה את גופו, הוא נחנק, הוא מבועת, משהו מפתיע אותו, משהו מבלבל אותו, משהו שהוא כעין כאפס, לעומת הקור והאור העזים שמחכים לו בחוץ כמה דקות או כמה שעות אחרי שהחל עינוי הדחיפה. ואז מתחילים החיים. אז זה ספר שיש בו אפלה, אבל הוא גם מצחיק, אפשר לראות את זה כבר בפסקת הפתיחה הזאת. ויש בו שאלות קיומיות שעולות באשר לרעיון של הכל, ומה זה אומר אדם שיש לו הכל? מה זה הכל הזה? מה זה סיפור הצלחה? מה זאת הצלחה? רינת שניידובר היא סופרת, מתרגמת ואמנית חזותית, זה הספר השלישי שלה, קדמו לו מסכת התלאות של חסוס מגנו ונקמת הדרקון, וממלאת מקום. שלום, רינת שניידובר.
שלום, שלום, מה נשמע?
למה הוא לא מרוצה? האדם?
יש לו הכל, מה זה אומר שהוא לא מרוצה?
באמת יש לו הכל,
שלך?
הכל נוח לו.
זה לא עניין של להיות מרוצה. יש לו הכל, ועשיתי את זה בכוונה, אני מאוד מאוד מזוהה עם אדם בסיפור הזה, אבל לא נוח לו, לא נעים לו, הוא רוצה עוד, אבל מתי שהוא מפסיק לרצות, הוא מבין שהחיים זה בסך הכל להעביר את הזמן, שזה באמת חדר המתנה לרופא. ואפשר בינתיים לקרוא ספר, אבל המזכירה מדברת בטלפון ומסיחה את הדעת. אפשר לשמוע מוזיקה, אבל הילד בוכה וחודר מבעד לאוזניות. אפשר להסתובב בחלל החדר ולהפריע לאנשים. אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל הזמן הזה הוא לא זמן איכות, הוא לא זמן בעל משמעות. אנחנו מחכים שיגיע התור לרופא, והתור הזה הוא המוות. עכשיו, תומס ברנרד אומר שאנשים כל הזמן מסיחים את דעתם מפני המוות, מפני הידיעה שהם הולכים למות. ואדם לא, הוא מבין שהמוות היא המשמעות היחידה. הוא מוותר על הרצון לחיים, כמו שאומר שופנאואר, הוא לא רוצה לחיות. כי הרצון לעשות והרצון, הוא רק רוצה לישון, הוא רק רוצה לישן. כי הרצון הזה מאמלל אותו. הוא רוצה למות, וזה לא משנה כמה יש לו. הרי ההצלחות שלנו הן לא מתכון לאושר.
לא, אבל הצלחות זה לא רק הדבר שיש. זאת אומרת, מה שיש בעולם זה גם שאת יכולה להסתכל סתם על הפרח ולהגיד פרח. את יכולה להסתכל על הים ולהגיד ים, את יכולה להסתכל על החומוס ולהגיד חומוס טעים. כלומר, זה הדבר, הצלחות בסוף זה באמת לא העניין. כשאני אומרת, שאת אומרת לא נוח לו, לא נוח לו כי הוא פשוט לא רואה, כאילו צריך, הוא לא רואה את הדבר הזה, הוא לא רואה את הפלא בעצם.
הוא ראה את הפלא, הוא הרי חולה במניה דיפרסיה, ולפני שהוא היה מטופל, וכשהוא היה במניה, הוא לא רק ראה, הוא היה בהיי תמידי. הוא כל הזמן רצה ורצה ורצה, אבל הוא גם היה אלים, והוא גם נורא הפריע. וברגע שהוא מתחיל את הטיפול, אז אני מדברת מניסיון אישי, וברגע שהוא מתחיל להירגע, אז זה כמו סוג של גמילה. כלומר, אתה רגיל לחיות בווליום נורא נורא גבוה. אני זוכרת בסרט של אימי ויינהאוס, בסרט התיעודי עליה, היא מפסיקה מתישהו לשתות, היא אומרת, החיים נהיים תפלים. והגמילה ממניה היא אותו דבר. פתאום החיים נורא תפלים, אתה רגיל לחיים שהם סוערים בצורה בלתי רגילה, לטרוף את העולם.
זאת אומרת שבאיזשהו מקום יכול להיות שחבל להיגמל ממנה, מהמניה.
כן ולא, כי אדם מוותר עליה כי הוא אלים, הוא עומד להרוס את מערכת היחסים שלו עם דניה, והוא מרביץ לאנשים, והוא מסתבך עם אנשים, והוא תומת כשמדברים, שהוא נמצא בחברה, כלומר, זה נורא נורא מזיק לו, הוא לא מודע לעצמו.
יש אבל את העניין הזה שבאמת הוא חולה, כן? אבל מצד שני, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים להזדהות עם האלמנטים באישיות שלו, שהם סוג של מין כזה, זה לא דיכאון, אבל זה מין ייאוש בורגני שכזה, יש לך את הכל, ואתה לא מוצא טעם בשום דבר, והצלחת, ויש לך אהבה, והכל בסדר, וכאילו אתה אומר, אבל מה, אתה אקזיסטנציאליסט כזה, היית אמור להיפטר מזה בגיל 16, אבל אתה ממשיך עם זה לגיל 40. מה המשמעות של הכל? למה בכלל אנחנו עושים את זה?
יש פרחים, יש עצים. כן, אני חייבת להגיד לך, יובל.
לא, בסדר, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שמתנהלים והם לא רואים כל רגע.
אבל זה כן דיכאון, לא? לא יודע. את חושבת, רינת, שמדובר פשוט בייאוש בורגני?
גם מדובר בייאוש בורגני, אבל לא רק. אני חושבת שמדובר בפיכחון מאוד מאוד גדול, פיכחון שאין לרוב האנשים. רוב האנשים, והוא כותב את זה, הם מתחתנים בערך בגיל 30, כי יש להם בן או בת זוג, הם מביאים ילדים, הם לא חושבים כל כך על הבחירות שלהם, הם עושים משכנתה, אז החיים עוברים להם במין נמבנס כזה, במין ערפול חושים, בלי שהם עוצרים לחשוב על הדברים, זה הרבה אנשים שאני מכירה. ואדם כל הזמן בוחר, הוא בוחר לא להביא ילדים לעולם, הוא בוחר לצייר, יש לו את האפשרות הכלכלית לבחור, אז הוא עוצר לחשוב על הדברים, וברגע שהוא חושב על הדברים, הוא מבין שאין באמת משמעות.
אבל צריך להגיד גם שאני רוצה רגע לדבר על הצורה של הספר. הספר כתוב בהמון המון המון משפטים מאוד מאוד קצרים, ויש לו קצב מאוד מהיר, אבל מצד שני גם אדם מעיד על עצמו, אין לי מחשבות מעמיקות, אין לי, זאת אומרת, יש איזה משהו בספר שהוא קצת, את יודעת, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, ואנחנו חושבים על החידלון, ועל זה נדמה לנו שאנחנו הרבה פעמים חושבים מחשבות מאוד מעמיקות. אבל יכול להיות שהמחשבות של האדם הן מחשבות לא מאוד מעמיקות, וקצת האופי של הספר קצת מעביר את הדבר הזה, של משפטים מאוד קצרים, מעבר לנושא הבא, דהירה מהירה על מחשבות קצרות.
אני חושבת שאנחנו עובדים ככה מבחינה אסוציאטיבית, כאילו יש רגעים שאנחנו לומדות ולומדים או כותבות וכותבים, שאנחנו באמת שרויות ושרויים במחשבות מאוד עמוקות, אבל נגיד כשאני עושה מדיטציה והתודעה שלי נודדת, כי היא כל הזמן נודדת וצריך לחזור לנשימה, אז יש המון מחשבות סופר בנאליות, כמו מה אני אוכל, וזה רשימה שאני צריכה לעשות, ו... הכלב, אם הוא השתין או אם הוא לא השתין, כלומר, היומיום שלנו מורכב מבנליות, ולכן גם לאדם כל כך נמאס, כי אוי, הוא נתקע בזה של האופניים, במנעול של האופניים, וקר וחם ומציק, וצריך למלא תפסים, וכל הדברים האלה שאנשים מבוגרים צריכים לעשות, ושקורים לנו, ולנקות את הבית, ובסופו של דבר, החומוס או הים, כמו שאומרת מאיה, הם מזעריים לעומת כל התרדות הקטנות האלה שיש לנו. ככה הוא רואה את זה. וככה אני רואה את זה לפרקים, כן? לא כל הזמן, אבל כשכתבתי את הספר, כתבתי אותו מתוך מצב של ייאוש נורא נורא עמוק, וזה מה שהוא משקף בעצם.
צריך להגיד גם שכשאת קוראת את הספר הזה, הרבה מהדברים שאת כותבת עליו, נזהר מלהגיד את זה, דומים לביוגרפיה האישית שלך.
נכון מאוד, נכון, זה ספר מאוד מאוד אישי, הוא מאוד מאוד מזוהה איתי, לא הכל כמובן, ואני בוחרת בדמות של גבר כדי להרחיק את...
למה בחרת? כדי להרחיק רק?
כן, כדי להרחיק, וגם כדי, אני שנים לא כתבתי בתודעה של גברים, כלומר, יש לי ספר שעוד לא יצא שהוא על שני גברים ואישה, אבל הוא בגוף שלישי מאוד מאוד רחוק, כלומר, יש נוכחות מאוד גדולה של המספרת. ופה רציתי לקרב את עצמי על תודעה של גבר, כי יש בי אלמנטים מאוד גבריים, או שנחשבים גבריים בחברה. ורציתי לנסות להיות גבר.
את חושבת שהמחשבות על, 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 על הכלומיות הזאת, הן שונות אצל גבר ואצל אישה?
אני לא יודעת, כי אני לא גבר.
אבל כתבת, אבל כתבת את אדם, אז אדם, זאת אומרת, הוא חושב על זה אחרת, מאם הוא היה אישה? שעומדת אני, שם על הגג בפנורמה?
אני באמת לא יודעת, מאיה. באמת אין לי מושג. את יודעת, כמו שפלובר לא ידע באמת אם אדם בוברי חושבת ומרגישה ככה, אותו לסטוי על אנה קרנינה.
כן.
או העוז על מיכל שלי וכו' וכו'. כאילו זה ספקולציה. זה גם, יש גברים ויש גברים, לא כל הגברים מרגישים אותו דבר.
לא כל הגברים אותו דבר בסוף, אה?
ברור, ברור. כל אנשים כן אותו דבר.
ברור.
רינת שניידובר, סיפור הצלחה, יצא עכשיו בהוצאת אפיק. תודה רבה על השיחה הזאת.
ותודה רבה, רינת. ובוא נגיד שאם מישהו נמצא במצב הזה, שאנחנו עכשיו כאילו צחקנו קצת וזה, אבל זה לא מצחיק, אפשר לקבל עזרה, אל תעשו שטויות. אם מישהו בסביבתכם נמצא במצב הזה, אפשר להתקשר לערן למשל, 1-2-0-1, יש להם גם צ'אט דיגיטלי. עשו מה שצריך לעשות. אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי של ספריות בית אריאלה, שציינו השבוע שנה למותה של המשוררת הפינית סירקה טורקה. הם עושים את זה עם שיר שלה שתרגם רמי סערי, חד פעמי. אז נקרא אותו פשוט. הוא נקרא כשהאהבה עוזבת אותנו. כשהאהבה עוזבת אותנו, את הבית שנועד להיות משפחה. נותרת הבינה, עמוקה כלילה, הבית כה נמוך. המפתן גבוה עד כדי כך, שכשעוברים מעליו נתקע למצח, בדובה הגדולה. הרוח נושאת אבק מספו וגשם, ככוכב בוערת הסיגריה בחשיכה. אין לי מאומה חוץ מעייפות בגודל יער. ראיתי איך הטירוף נוגס בפנים, מחרסם בלחיים ובשורש האף, ואיך מתחילים הבגדים להתנפנף. באתי כדי להביא לעיניכם את האור, ואת חוסר השקט. עכשיו שוקעת אני בצער כבערפל. אחוות החיות היא נורא לי. אני מאזינה לאבן שעל שולחני. ימים תמימים היא מזמרת, קוראת לאהבה שלא תשוב עוד. אני כבר שוטטת דם. כך ממוסמר האדם לחיים, ועל הלב לחפור את דרכו, כמו חולד עיוור, דרך מיתות רבות כל כך.
יפה. עם הדבר היפה הזה אנחנו מסיימים להיום. נגיד תודה לאלכס לויקר ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכרוך בפייסבוק, חפשו.
זה נשמע מופתע. כל פעם מחדש.
בכל פעם שאני מוצא משהו בפייסבוק, אני מופתע. בעיקר אותנו. אבל אנחנו שם, אז תחפשו. מחר אנחנו נשדר את המיטב של השבוע.
והיה לנו מיטב.
וואי, היה שבוע פגז.
נכון.
כל הכבוד לנו. להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.